אז אנחנו ממשיכים במסיבה של בלשצר, כן? אז אז בלשצר חוגג, היה לו מלחמה קשה, ניצח באותו לילה, וברוב חוצבתו הוא מוציא את כל כלי המקדש, בגדי הכהן גדול, מתלבש, מראה לכולם, מזלזל. זאת אומרת, פה יש לנו שאלה מאוד גדולה, הרי נבוכדנצר חולם חלומות, ובכל חלום אבא שלך אפילו כתב מכתב לכבד את הקדוש ברוך הוא. אבל כנראה שאחרי 23 שנה אז יש תירוצים ויש הסברים, בכל זאת אבא שלו השתגע 7 שנים. אז באמצע המסיבה פתאום מופיע יד ליד המנורה, ליד שהיה שם איזושהי מנורה, מופיע יד של מלאך, כן? מתחילה לכתוב על הקיר, והיא כותבת מני מני תקל ופרסין, אבל הצורה שהיא כותבת את זה זה בשורות כלפי מטה ובאותיות אשורית, ואותיות אשורית זה בעצם אותיות עתיקות שהיה לעם ישראל מימי משה רבינו, ורוב העמך עבר לאותיות של הקוטים, לאותיות של השומונים, לאותיות של העברים, לאותיות של עבר הנהר, מה שנקרא כתב עברי. הרוב העמך כבר שכח את האותיות האלה שהיה מימי משה רבינו, שהיה כתוב על הלוחות. המלך היה כותב את המשנה תורה שלו באותיות של משה רבינו. המלך היה כותב את הספר תורה שלו באותיות כתב אשורית, אבל העמך היו כותבים כתב עברי.
זה לא אותיות אלה, זה העברי כאילו?
זה כתב אשורי, מה שלנו יש היום. עזרא הסופר, וזה המהפך שקורה במגילה בעצם, עם ישראל בא להיכרות של חשיבות תורה שבעל פה, ועזרא הסופר יתקין לכל עם ישראל על פי המסורת שהיה לו, שכולם צריכים לעבור לכתב של משנה תורה, לכתב שהיה בספר תורה של המלך, לכתב שהיה מימי משה רבינו שהיה בלוחות, הכתב של האשורי. היה להם מסורת שזה הולך להשתנות, ועכשיו משמיים מגלים להם, תראו, עכשיו הזמן. וזה מה שעזרא הסופר יעשה. אבל כשהכתב מופיע, כל היהודים ששם במסיבה, אף אחד לא יודע לקרוא את הכתב, זה לא כתב שהם מכירים. זה לא דומה, הסמך הוא עין. כן? העין שכתב עברי הוא סמך של כתב אשורי, העיגול הזה, לדוגמה. אז זה הכתב שמורצים אותו בכל מיני מקומות, כי הקוטים המשיכו לכתוב ספרי תורה בכתב עברי, הכתב של עבר הנהר. גם אחרי בניין בית שני שאנחנו קיבלנו כתב אשורי מעזרה, הם המשיכו ככה. אז אף אחד לא יכול לקרוא את הכתב. והמלך שם כבר שתה 1,000 כוסות יין, אם כל אחד הוא שתה לחיים, והוא לא השתכר. זאת אומרת, עם 1,000 חיילים הוא שותה לחיים, כתוב בספר דניאל, והוא לא משתכר. וכשהוא רואה את היד הזו מופיע, מתחיל לשקשק, הוא רואה את כולו. מה, זה בעלה, באמצע הלילה מופיע יד, כותב על הקיר, והוא לא יודע מה כתוב. אז סוף סוף מגיע אחד מהאימא שלו, אשתו, בא ומייעצת לו, חשמל, אבא שלך היה יועץ, קראו לו דניאל. ואבא שלך נתן לו הרבה כבוד, למה שלא תתייעץ איתו? אז באמצע הלילה מוצאים דניאל מהמיטה, קוראים לו, ודניאל בא וקורא את הכתב מני מני תקל ופרסין, מני התמנית בשמיים ונמצאת חסר, השמיים ספרו אותך, בדקו אותך, אתה לא שווה, ובגלל זה תקל שקלו אותך, ופרסין החליטו שאתה פרוס, אתה חתוך, ופרוס זה שתי לשונות, מצד אחד זה חתוך, אתה הולך לבית המלוכה, מצד שני זה פרס שהולכים לקחת אותך, ותדע שגמרת. או, כל הכבוד דניאל, איזה פירוש, שליש המלכות אנחנו נותנים לך. שווה מאוד, אתם מכירים, שני אנשים עומדים לפני גנב, הגנב מחזיק אקדח, אומר תנו לי את הכסף שלכם, אז אחד אומר לשני, שמע, אתה זוכר, הייתי חייב לך 100 שקל, הנה. אז אותו דבר, דניאל הרגע אמר לו, אתה הולך להביא את כל המלוכה, פרס הולכים לקחת את הכל, הוא אומר לו, שליש המלוכה נותנים לך לשלוט, תודה רבה, יש כוח. מלבישים אותו בגדים חשובים, הכל יופי. בלשצר מאוד מפחד. המסיבה ממשיכה, ובאמצע המסיבה הפרסים תוקפים וצריכים לצאת למלחמה, אבל למה הם תקפו? כי בלשצר כשהוא הולך לישון באותו לילה הוא מפחד שהוא הולך להיהרג, אז הוא נותן צבא לשרים שלו, אסור לאף אדם לצאת הלילה, כל אדם שאתם רואים מסתובב הלילה תהרגו בלי לשאול שאלות. עכשיו יש שתי גרסאות ברשי, שתי מקומות רשי מספר את הסיפור קצת אחרת. גרסה אחת ש בלשצר עצמו היה צריך ללכת לשירותים באמצע הלילה, הקדוש ברוך הוא דאג לכך שהוא יצטרך לצאת לשירותים, אז הוא יוצא מהחדר, ואחד מהשומרים רואה אותו, הורג אותו, בלי חוכמות. רואה שהוא הרג את המלך, אומר, אוקיי, נבואת דניאל מתקיימת. לוקח את הראש שלו ומעביר אצל הפרסים, אומר להם, חבר'ה, אתם יכולים לנצח, עכשיו תתקפו, מצטרף מהפרסים, הם תוקפים, כולם צריכים לעצור את המסיבה, החבר'ה המשיכו לשתות יין, כשמציעים יין טוב חינם, אנשים נשארים עד מאוחר. באמצע המסיבה הם צריכים לצאת, קומו השרים, ישרו מגן, להגן על העיר, ומאבדים את המלחמה באותו לילה. זה גרסה אחת, לפי גרסה אחרת, היה שר אחד חכם, אמר אם דניאל אומר כך, ודאי שאנחנו הולכים לאבד את המלוכה, אני רוצה להיות עם המנצחים, הולך בלט בשקט, הולך חותך, מוריד את הראש לבלשצר, מביא אצל הפרסים, הפרסים תוקפים, והמשך סיפור אותו דבר. אז הפרסים והמדים, יש להם הסכם ביניהם, אם ממנו יש מלך, מכם יש משנה למלך. אם מכם, כל שנה זה מתחלף. מלך, לא כל שנה, כל מלכות זה מתחלף. זה לא יחזיק מעמד הרבה זמן, אבל בסדר, ככה זה בכל ההסכמים. גם עם ישראל עם הרומאים עשו הסכם, וזה לא יחזיק מעמד הרבה זמן. אבל למעשה, אז הפרסים, המדים, לוקחים את המלכות, ופה אנחנו מתחילים עידן מאוד טוב לעם ישראל, תחת הפרסים והמדים. קורש מלך פרס, מאפשר לנו לבנות את בית שני, עם ישראל נוסע לבנות את בית שני, ואז המן מביא מסר, שימשי בן המן מודיע על כך שהיהודים ימרדו במלכות, הם כבר בונים את ירושלים בצורה שהם יכולים להגן על עצמם למרוד, ואז הם שולחים צבא, אסור לכם להמשיך את בניית בית המקדש. הדבר האחרון שהם צריכים זה עוד מרד, והיהודים כבר עשו לעצמם שם שהם מורדים. כל פעם נתנו להם אפשרות, הבבליים נתנו להם שוב ושוב אפשרות לחיות בשלום, ושוב ושוב הם חזרו, הם לא עמדו בזה והם מורדו. אז בסדר, אז עוצרים בפניית בית המקדש. אבל צריך להבין מה קרה פה. בעצם, אז בלשצר הוכח טועה. כי במסיבה שהוא לוקח את הכלי בית המקדש המשתמש בהם, מופיעה היד ואומרת לו, חצוף, איך השתמשת בכלי בית המקדש? נתת לכלבים שלך לשתות בכלי בית המקדש. איזה חצוף אתה? הקדוש ברוך הוא יעניש אותך והוא ננש. אז באותו לילה נשמדה מלכותו. יופי, אז כל העולם רואה חלום של נבוכדנצר, עונש של בלשצר, לכאורה דברים מאוד ברורים. אבל כעבור כמה שנים דניאל מסתכל על הלוחות ואומר, אני לא מבין, למה לא באה ישועה? ובאמת באותה, אז שני דברים קורים באותה שנה. דבר אחד, המלאך מופיע ומסביר לדניאל את חישוב הקץ, גם מתי מסתיימים 70 שנה, מתי נחזור לארץ ישראל, וגם מתי הקץ הסופי. וזה למה שבספר דניאל יש את הקץ הסופי, ואסור לתרגם אותו. אנחנו לא מבינים, אנחנו יכולים לתרגם. מי שמבין, אסור לו לתרגם. יונתן בן עוזיאל חשב לתרגם, אמרו לו לא. אז זאת אומרת, הוא הבין. יש שם רשי חשוב שתכירו את הרשי הזה, כי כל החיים אתם תשמעו את המהר"ל ולא את הרשי. אז חשוב שתכירו את הרשי. רשי אומר על הפסוקים, המלאך אומר לו, בעוד עידן ועידן ועידנים, עידן וחצי עידן ועידנים, מה מדובר שם? רשי נותן פשט שלו, רב סעדיה גאון נתן פשט שלו, הרמב"ם נתן פשט שלו. רשי בפשט שלו אומר, נקריא לכם את הרשי בפנים, בסדר? שווה שתרדו את הרשי בפנים. כן. מה למדתם במגילה?
מה שלמדתי איתך.
מה למדתי?
עם כל ה... עם רבי נתן בן עוזיאל, כל התרגום והכל.
זה ראינו, כן. אז בוא נראה. רש"י על דניאל. זה נכון גם ביחס לבנות. יותר פשוט להביא דניאל. בוא תביא דניאל, נראה מה שתביא נמצא.
זה לא שלה.
הנה, בוא נראה.
יש פה רשי, לא נראה לי פה רשי. יש, בסדר, הנה. אנחנו לא לומדים דניאל עכשיו, אז אני לא לוקח את הזמן להסביר. טוב, יש לך? דניאל, תחפש את התכתובת. בוא, בוא, בוא. בסוף הם מביאים לך מלווים, בהתחלה יש פה חטי יוד דלת. אומר רשי כך. רשי הולך לתת נופשת שלם. אתם רואים את הרשי הארוך הזה? רשי הולך לתת נופשת שלם. מתי משיח אמור לבוא?
הוא מחשב את הקץ רשי? מה קורה פה?
כן. הפסוקים אומרים לנו קץ. אז רשי מברש את הפסוקים. אז רשי אומר, ראיתי פתר בשם רבנו סעדיה לדבר. רב סעדיה גאון נתן הסבר בפסוקים האלה. וכבר עבר. הקץ של רב סעדיה גאון כבר עבר. ופתר עוד.
זה היה במקום מדינה, לא?
ופתוחים אנו כי דבר אלוקינו יקום לעולם לא יופר. הוא אומר, אנחנו פתוחים למרות שהקץ שרס"ג עבר, שדבר השם עוד יהיה. ואני אומר, כערב הבוקר הוא האמור כאן הוא גמטריה. אז הוא מסביר, ואז הוא אומר ככה, והחוזה נצטווה לסתום ולחתום הדבר, ואף הוא לא נגלה לו, לא נגלה בלשון סתום וחתום, ואנו נוכיל להבטחת מלכנו קץ אחר קץ. ובעבור קץ הדורש, כשקץ שמישהו דרש יעבור, נודע כי טעה במדרשיו. אז יתברר לנו שהוא טעה, רב סעדיה גאון טעה. והבא אחריו יתור וידרוש, אז תתחיל מחדש. אז זה לדעתי, זה רש"י מאוד חשוב. זאת אומרת, גם בהסתכלות האמונית, וגם שבסדר, אנחנו, אין לנו מסורת. הרי נאמר לדניאל לחתום את זה, לסתום את זה. אז רשי מציע פשט, שגם עבר. גם השיטה שרשי עבר וגם של הרמב״ם עבר. והרב פיינשטיין ניסה להסביר את זה, והקץ שהוא נתן היה שנת 67, שנת ששת הימים. הוא העביר שיעור לפני הזקנים בבית אבות, והוא הסביר להם, הוא חישב את כל הקץ הזה מהזמן ששמו את המסגד שם. אבל לפי החישוב שלו, מהזמן ששמו את המסגד, יצא בדיוק שנת 67. אז כשהיה מלחמת ששת הימים, כל הזקנים מהבית אבות התרגשו, באו לב הביתה, דפקו על הדלת, הרב, שמעת?
מה שאמרת התקיים, ראו, אבל לא אמר, לא קרה. אז הוא לא אומר כמו רש"י, הוא אומר כמו המהר"ל. כולם מכירים את המהר"ל, שכשהקץ מגיע, זה הזדמנות. ואם ננצל אותה טוב, זה כמו שהרב פיינשטיין אמר לי, זה שהשעון מעורר מצלצל, ואתה יכול לעשות לו סנוז. תחזור עוד 9 דקות, נודניק. אז זה מה שאנחנו עושים לקיצים. יש הרבה פירושים פה והם כולם אמת, ככה המהר"ל אומר, אבל רש"י לא אומר את זה. רש"י אומר יש קץ אמיתי, ואם הפירוש שלנו לא מתקיים אז לא קלענו למטרה.
כל הקץ לפני ה-6,000,
לא יודע, לא מקבל את ה-6,000.
למה?
כי פה אתה רואה שדבר פשוט כמו 70 שנה, אפילו נביאים לא ידעו להסביר אותו. אז אתה חושב שאתה מבין מה זה 6,000?
אני מבין מה זה 6,000.
אוקיי, אז אין לי פעיה. אז תעזוב, תאמר, המספר אין לו שום ערך. 40 יום ו-40 לילה שמשה עולה למרום, נביא כמו אהרון הכהן, שהוא ברמת משה רבינו, לא ידע להסביר אותו. עוברים 40 יום, משה לא חוזר, לא יודעים להבין אותו. אז 40 יום לא ידעו להבין, ו-70 שנה לא ידעו להבין, אז 6,000 אתה כן תדע. תעזוב. לא יודע מה זה. אז דניאל בודק, לא מבין, מה, איפה ה-70 שנה האלה? ובאמת באותה שנה, אז המלאך מסביר לו מצד אחד, מצד שני באותה שנה היה לנו אישור לחזור לארץ ישראל לידי כורש, רק שזה בוטל. אז עכשיו החשבירוש יושב עושה את החישוב מחדש. ולפי החישוב של החשבירוש, הסתיימו ה-70 שנה. כל אחד חישב מזמן התחלה אחר, החשבירוש חושב שהחישוב שלו יותר מדויק, והשאלה תמיד זה איפה אתה מתחיל את ה-70 שנה. אתה מתחיל מממלכת בבל, אתה מתחיל מכיבוש ראשון של יחוניה, מכיבוש של יויקים. זאת אומרת, כל אחד עשה חישוב מזמן התחלה אחר. ובעצם החישוב היה צריך להיות מהחורבן, ואף אחד לא עשה את זה ככה. אבל מה? לא, כי כתוב לפי מלות לבבל 70 שנה. אז אצלם הם לא ספרו את החורבן, לפי מלות לבבל 70 שנה, נו, 70 שנה, מאז ממלכת בבל.
זה היה אמור להיות לפני.
מה? יש פער של 18 שנה בין שני המספרים.
לא הבנתי, בבל זה כולל החשבירוש?
לא.
החישוב האמיתי?
החישוב של בית שצר היה לפי מלות לבבל 70 שנה. היה לו טעות שהוא עיגל שנים, היה לו טעויות אחרות.
זה לא טעות שלו, זה טעות שלו ככה.
לא, הנביא התכוון אפקוד אתכם, זה התחלה, אבל לא בניין בית המקדש. זה הגמרא במגילה דנה. ובאמת, בלשצר עשה עוד טעות, שהוא הגיע לשנים, הוא לא קלט, שהוא הסתכל, הם היו מונים שנים לפי מלכים, הם לא מנו שנים לפי שנים. כל פעם שנהיה המלך עוד שנה. וכל פעם לפי היום הולד של המלך, יום המנחתו של המלך. אז הוא לא קלט שבעצם לפי שנים קלנדריים לא עברו 70 שנה. החישוב שלו היה טעות. זאת אומרת, הוא הלך לפי הלוחות של בבל. הלוחות של בבל, כשנבוכדנצר מת, הסתיימה שנה, התחלה השנה אבל מורדך. אבל מורדך מלך 2.5 שנים, הסתיימה אחרי 2.5 שנים. זאת אומרת, היו להם 2 פספוס פה. כי כל פעם שהחליפו מלך, התחילו עוד שנה. לפחות 2 פספוס. אז חזרה לענייננו, אז מגיע חשבירוש, והוא עושה את החישוב, והוא בטוח שהוא לא טעה. ושעברו ה-70 שנה, והם עברו ה-70 שנה, הסיסו ושמחו, הצליחו לעצור פניית בית המקדש, עם ישראל כבר לא העם הנבחר, ואפשר לחגוג. ובגלל זה המסיבה שהחשבירוש עושה היא מסיבה כל כך מלאה רישות, כי מסיבה של כפירה בקדוש ברוך הוא, כפירה בעם הנבחר, ומרדכי זועק, אסור לכם להצטרף במסיבה הזו. אבל החשבירוש עושה את זה עם הכשר. חשבירוש שולח שליחים למרדכי ושואל אותו, תאמר לי, איזה קשויות מקובלות עליך? אני רוצה משגיחים ממך, אני רוצה שכל יהודי יכול לבוא להשתתף. הרבה פעמים אנשים הולכים לאולמות, משתתפים בשבת שם, ויש הכשר על האוכל. אבל מה עם האווירה? מה עם כל הפריצות שהולכת להיות שם? על זה אף אחד לא נותן הכשר. אז אחשוורוש, התכנון שלו זה אותו דבר. הולכים לעשות מסיבה, ובאיזשהו שלב, באמצע המסיבה, מורידים מחיצות. אני לא יודע אם לכם יצא להיות בכזה דבר. אני יצא לי להיות לצערי הרבה חתונות, שהתחלת החתונה כשהרבנים שם יש מחיצות והכל צנוע, ואז באיזשהו שלב מסירים את המחיצות. אז היה רב חשוב בשומרון, הרב יצחק מאיר האיתן זצ"ל, שכשהיו רוקדים בלי מחיצה, תעזוב ריקודים מעורבים. הוא היה נכנס ועומד באמצע המעגל, ואומר, לא תהיה כזאת בישראל. הוא היה מוחה בכל התוקף. לא היה נותן לריקודים להמשיך. אז אני לא הבנתי את זה. כשאני התחתנתי, הייתי מאוד מיודד עם הבנים שלו, עם היתומים שלו. והם הודיעו לי שהם לא מגיעים לחתונה, כי היה בחתונה מקום לאנשים שרוצים לשבת מעורב. אמרתי, אבל הרב פיינשטיין מתיר. לא משנה, הם לא באים. הם באו, עמדו בפתח האולם, אמרו לי, מזל טוב, הלכו.
עשתה חתונה כאילו ישיבה מעורבת?
כי היה חלק שאפשרנו לאנשים שרצו לשבת מעורב, לשבת מעורב. אז הם הודיעו לי שלמרות כל הידידות, הם לא עוברים על מה שאבא שלהם, אבא שלהם נלחם עליו. אז בסדר, חיבדתי את זה, בסדר. לא הבנתי את זה. כעבור כמה שנים שהתחלתי לראות כל כך הרבה חתונות, שאנשים באמת באמצע החתונה מסירים את המחיצות ויש ריקודים מעורבים ממש, אמרתי, אני עומד בימי אחשוורוש. על זה מרדכי צווח. אולי הדור הוא צודק, אולי הרב האיתן צדק, שצריך למחות על המחיצה בריקודים ועל ההפרדה בישיבה, בגלל שרואים לאן זה מגיע בצד השני. לא יודע, אני לא רואה לומר את זה, אבל אני אומר, למעשה לא מספיק שיש קשרות על אוכל. אז מרדכי בא ואומר, אסור ללכת למסיבה. ועם ישראל לא שומע בקולו. עכשיו, המהפך הגדול של מגילת אסתר, אחד מהמהפכים הגדולים, זה כוח תורה שבעל פה. אנחנו עוברים עידן במגילת אסתר. אנחנו עוברים מעידן שהרבנים הם הסיוט. איזה נקץ, כל דבר הוא סר, איזה קשה להתמודד עם התורה שבעל פה, לעידן שתורה שבעל פה זה החיים שלנו. זאת אומרת, מהמגילת אסתר אנחנו מיד זורמים קדימה לעידן של עזרה, אנחנו זורמים קדימה לעידן של תורה שבעל פה שתנהל לנו את החיים עד היום הזה. רוב מה שאנחנו עושים היום זה תורה שבעל פה.
למה, לפני זה לא היה תורה שבעל פה?
היה, אבל העם לא קיבל את זה. היה לך מצב שהיה לך חכמים תורה שבעל פה, עם ישראל בכפייה קיבל תורה שבעל פה, ותורה שבעל פה באמת לא התפתחה. לא היה לך את כל התקנות, כל מוקצה, זה עזרה. לא היינו קרים, היה לנו תורה שבעל פה. זה לא שלא היה תורה שבעל פה. הרי שבת הייתה אותה שבת, אבל בעצם חכמים לא גזרו הרבה. זאת אומרת, היה לך מעט מאוד גזרות ותקנות בתקופה שבית ראשון.
זה הדור קיבלו?
הדור קיבלו, זה מהפך. זה הדור קיבלו מצד אחד שעם ישראל קיבל, עם ישראל קולט, התחלת המגילה מזלזלים ברב הראשי. ואז נכנסים לגזרה של להשמיד, להרוג ולאבד. מה זה להשמיד? מחלוקת ראשונים, מחלוקת. האם להשמיד זה סוג של הרג, או להשמיד זה שמד. רצו להעביר אותם על דתה. אבל היה לך מצב שעם ישראל ראה, לא שמענו בכל הרב, לאן הגענו? אז בעצם יוצאים מהמגילה, הדור קיבלו, מה זה הדור קיבלו? אמרו, אנחנו חייבים תורה שבעל פה, חייבים את הרב שינחה אותנו, וזה דבר ענק שעם ישראל קיבל. מתוך זה עזרא הסופר מגיע ומתקין לנו את כל התקנות שבעצם שומרים את עם ישראל עד היום. קידוש ביום שבת, איפה כתוב? קידוש על היין, כל הברכות, כל השמונה עשרה. היהדות שאנחנו מכירים היום, זה בעצם תוצאה של מגילת אסתר. שם ישראל נופל לו הסימון ואומר, רגע, לא שמעתי בכל מרדכי, לאן זה הביא אותי? הייתי כפס אביני ובן המוות. ויהי בימי אחשוורוש, מה הצער של ויהי? אומר אחד מהרבס, אולי שפתם את אחד מהרבס של גור. הצער היה שכולנו היינו תחת שלטון אחד. כתוב במדרשים כבר. שהקדוש ברוך הוא עשה טובות עם עם ישראל, אמר להם על הבא, והיה כאשר תריד ופרקת או לא מעל צוואריך, על הפסוקים של הברכה של עשיו, אז כתוב שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד, שפילג את האומות, שתמיד צר לעם ישראל תחת אומה אחת, הוא בורח לאומה אחרת. אבל כשהוא אחשוורוש המולך מהודו ועד כוש, זה ויהי, זה צר. כשהוא מולך בכל הכיפה, אז לאן נברח כשהוא גוזר עלינו? זה היה הסכנה, עוד לא גזרו כלום. עצם זה שכל עם ישראל תחת שלטון אחד, זה סכנה לעם ישראל. זה ויהי בימי אחשוורוש, זה הצער של תחילת המגילה. אז המגילה מתחילה ועם ישראל על סף להיכנס למצב של סכנה קיומית של כל עם ישראל. המגילה בכוונה מתארת לנו איך שכל העולם הולך סביב בית המקדש. עד חצי המלכות. החגיגה של אחשוורוש זה עניין המקדש. אחשוורוש יעביר את כל השרים שלו. ואת כל היועצים שלו, ואת עיר הבירה שלו לשושן, למה? כי איש יהודי היה בשושן הבירה, כבר יש שם בן אדם, ובשבילו צריך להעביר את כל העיר הבירה לשם.
בגלל האיש יהודי?
בגלל האיש יהודי. מרדכי היה שם. אז הקדוש ברוך הוא לא מטריח את מרדכי לעבור לעיר הבירה, הקדוש ברוך הוא דואג לך שאחשוורוש יעביר את עיר הבירה לשושן. איש יהודי היה בשושן הבירה. המגילה מגלה לנו למה הקדוש ברוך הוא דאג לכך שאחשוורוש יחליט אני חייב להעביר את עיר הבירה לשושן. חז"ל אומרים לנו למה. בשביל מרדכי. אז נכון, לאחשוורוש היה שיקולים אחרים. אחשוורוש חשב שהוא מעביר את עיר הבירה בגלל שני סיבות. סיבה אחת, להראות שהוא מלך, הוא שולט, הוא מעביר את עיר הבירה, הוא לא המשך של העבר. משהו חדש מתחיל כאן. סיבה שנייה, כי אחשוורוש עבד הרבה זמן, הרי אחשוורוש לא היה מזרע מלוכה. אז הוא, היה לו מאוד חשוב להראות, כשבן אדם בעצם לא מלך, הוא כל הזמן צריך להראות שהוא מלך. אז אחשוורוש טרח הרבה מאוד זמן, הביא חכמים אלכסנדריה לבנות כיסא כמו הכיסא של שלמה. הרי כולם ידעו שהמלך הגדול בעולם היה שלמה. הוא בנה את בית המקדש. אחשוורוש רוצה להראות, אני זה שלא יאפשר את בניית בית המקדש, ואני לא פחות משלמה. אז מה הוא מביא? מביא חכמים אלכסנדריה שיבנו עם מכונות מתחת לכיסא, היה להם כל מיני גלגלי שיניים, מערכות שהכיסא זז. אז אחרי כל העבודה של החכמים מאלכסנדריה הם לא מצליחים, וזה מעניין שהרבה פעמים חז"ל מראים לנו איך שחכמי אלכסנדריה ניסו לחכות את חכמי התורה ולא הצליחו. הרי כשבית אבטינס חכמים אמרו להם תגלו את הסוד, הם אמרו לא מסכימים, אז פיתרו אותם. הם אלה שפיתמו את הקטורת, פיתרו אותם, הביאו חכמים מאלכסנדריה, אמרו לא צריך אתכם, תלכו הביתה. חכמי אלכסנדריה ניסו לפתם את הקטורת, לא הלך להם. אז מה? חזרו לבית אבטינס, אמרו להם צריכים שתחזרו. אמרו לא, 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 לא כל כך פשוט, תכפילו לנו את המשכורת. אותו דבר עם הלחם, אמרו לבית גרמו, תגלו איך אתם מייצרים את הלחם. אמרו לא מגלים. אז אמרו נביא חכמים אלכסנדריה, לא הלך להם. אז אותו דבר פה. כל פעם שמביאים חכמי אלכסנדריה, חז"ל אומרים לנו, לא יודע אם כל פעם, אבל אנחנו רואים שוב ושוב שלא מצליח להם, הם לא חכמים כל כך, כן.
אז איך אתה אומר על הכיסא של אחשוורוש?
כתוב שהם לא הצליחו, שעם כל העבודה שלהם, זה לא יצא טוב כמו של שלמה. לא הצליחו, זה רק היה נראה דמי.
אז לכן הוא שינה את ה...
אז כתוב במדרש שבגלל זה הוא העביר לשושן, הוא לא יכל להזיז את זה. אחרי כל הבנייה הם פתאום שמו לב שאין להם דרך להעביר את זה. עם כל זה שזה לא היה מוצלח, כמה שזה היה יפה והכל, אבל זה לא התקרב לכיסא של שלמה. ופתאום שמו לב שאין להם יכולת להעביר את זה, זה התקלקל בדרך, אז הוא העביר את עיר הבירה לשם. כן, היה לו מאוד חשוב. כשהמלך צריך משהו אז בונים את הכל סביב המלך, אבל הוא לא קולט שהכל נמנע סביב מרדכי, כי איש יהודי היה שבשמיים יש תכנון אחר.
יפה, זה הרב יוסף נקה.
כן?
כן, יפה אתה אומר.
טוב, זה טוב, אני מצרף הרבה, כל שנה אני כותב סיכום שמפרש אחר לעצמי. אז כשהם מקבלים שיעור זה צירוף, זה לא...
זה הבעיות שלו, לכן הוא מעביר. איזה חור נידח הוא עשה שושן. שושן היה איזה חור נידח שם, איזה... בהתחלה היה אילם היה מהבירה. כן. אז להביא אותו ללמוד לך, שכל אחד יהיה שם.
כן.
למה לא לקח פשוט את הכיסא של שלמה?
לא, ניסה את זה פרעה נכו, ומה קרה לו?
נהיה נכה.
נהיה נכה, כן. שנייה. נכו.
מה היה מיוחד בכיסא של שלמה?
מה היה מיוחד בכיסא של שלמה? אתם רוצים עכשיו, יש מדרש שלם רק על הכיסא.
אז תגיד לי, אני אקרא אותו אחר כך.
יש בחוברת הזאת של פורים יש. אתה יודע מה זה? מה שחג יקורא.
זה יהיה לך יותר פשוט, כי התרגום על מגילת אסתר, יש תרגום. לתרגום יש לו איזה שלושה עמודים רק על הכיסא, שהוא מתאר מדרש שלם, איך הכיסא היה בנו. אז אני אומר לך, איפה המקור?
טוב, אני אבדוק שם.
איפה המקור באמת?
התרגום, יש גם מדרש נפרד, כיסא של שלמה. יש את זה, אני חושב, בבתי מדרש.
איפה זה? איפה זה נמצא?
יש ספר בתי מדרש שיש רבשות בר אילן, יש באוצר מדרשים של הרב אייזנשטיין, והכי פשוט, קח את התרגום על מגילת אסתר על ההתחלה, הוא מפרש לך על הכיסא. לא שידוע, לא בהרחבה הזו. הוא מתאר כל, הוא מתאר גם את הגלגלי שיניים, הוא מתאר גם את הכיסא בעצם בלמעלה, היה לו פלטפורמה ענקית יחד עם הכיסא, עם מושב ל-70 זקנים, יחד לשלמה, עם שלמה, הכל מזהב, היה לו נשר שהיה יורד ותופס לו את, את הכתר מעל הראש ומחזיק את זה מעל ראשו. הכתר היה מורם מעל ראשו של שלמה, הוא לא היה צריך לשבת במשקל שכתר זהב על הראש כל הזמן. כל מדרגה שהוא היה הולך היו האריה והיו כל מיני חיות שהיו מרימות את הרגליים שלו ממדרגה למדרגה, וכל מדרגה שהיו עולים היו אומרים לו עוד פסוק שרלוונטי למלך, לבלתי רום לבבו. כל מדרגה היו מזכירים לו עוד סיבוי של מלך. מה?
קבלה משהו
עשה. אז יש אומרים קבלה, אבל אם תדייק טוב במדרש נראה לי כתוב שזה היה גלגלי שיניים. נכון, כתוב שם שהוא שיבד רוחות ואני לא יודע מה. איך הטלפון שלך מדבר? כנראה שיש דרך מכנית גם ליצור דיבור.
פעם היו מעבירים דברים ענקיים, לא יודעים כלום.
אני אומר, אז נכון שיש מקורות שכתוב בהם רוחות ושדים, יש מקורות שמשמע שהיה גלגלי שיניים. אבל היית צריך לדעת איך להשתמש בזה. לשלמה היה חוכמה ענקית במשקל. הוא יודע איך לשחק עם משקל. יש הרבה כוח במשקל שלך. כשאתה דורך על משהו, בעצם אתה מפעיל כוח. היום יש... אני לא זוכר באיזה מדינה, אני חושב בארצות הברית, יצרו כביש שהחום של הטיירים של המכוניות שרצות על הכביש הוא מייצר חשמל. כן? יש לך, לקרו אוטוסטרדות, איפה שהמכוניות הולכות במהירות גבוהה, ומלמטה יצרו דרך לנצל את החום הזה ליצור חשמל. אז אפשר לנצל חום, אפשר גם לנצל משקל. אני פעם היה לי רעיון כזה לעשות ניצול דפיקות רגליים שלנו על הכביש.
אז הרב יכול להיות שר ממשלה.
חזרה לענייננו. רק שנייה. הרב, הפסוק בדניאל אומר שושן הבירה אשר באילם המדינה. בסדר, אז אם הבירה היה באילם ושושן זה באילם, אשר באילם המדינה, משמע ששושן היה בתוך אילה. אני לא יודע. אין לי פה, לא. המלבים אומר שהוא העביר את העיר הבירה. המלבים על ההתחלה אומר את זה. טוב? טוב. אז אחשוורוש עושה מסיבה גדולה, מביא אוכל כשר. יש מקום, יש בני שם אילם באשור. היה בן אדם שקולו אילם, והוא הקים מקום שהעיר הבירה הייתה אילם. אילם הייתה כנראה המקום הבירה של
לא בארץ,
שושן.
לא בארץ, אילם?
לא שידוע לי. טוב.
משוב כזה,
לא יודע, אני לא יודע.
זה לא אותו דבר.
אותו דבר, אבל לא סתם.
טוב, אז אחשוורוש נהיה מלך למרות שהוא לא מזרע המלוכה. וזה כל הזמן מדגדג לו, אז הוא כל הזמן צריך להראות שהוא חזק, שהוא לא תלוי באף אחד. אז הוא נושא את ושתי, שהיא בעצם הבת של בלשצר, הנכדה של נבוכדנצר.
זה לא טוב לו.
זה
מראה שהוא רוצה להתקשר למלוכה.
או, אבל מלכים, הם מתחתנים עם מלכים. אז הוא התחיל כאחראי על הסוסים, ואיכשהו הוא גדל באושר והגיע למלוכה. הוא מאוד אוהב כסף, הוא מאוד שונא את ישראל, ווושתי שונאת את ישראל, וזה דבר שמאוד מאוד עמוק אצל ווושתי. חז"ל אומרים שכל שבת היא הייתה מפשיטה בנות ישראל ומכריחה אותם לעבוד ערומות במקום ציבורי, וזה שוב מראה על רישות מיוחדת. מה עשו לך? מה רע לך עם הצניות שלהם? מה עניינך דווקא לבזות אותם? ולמרות שבעצם מבחינה היסטורית כתוב שכשפרס ומדי ניצחו הם היו אומה הומניטרית, זאת אומרת בספרי היסטוריה כתוב שהיו שני הישגים שמחות פרס ומדי. הישג אחד זה שהם תלו שלט על כניסה של מדינה שהחוק מכבד כל אדם, והם שחררו את כל העבדים, אפילו העבדים היהודים, כך ההיסטוריונים טוענים. ודבר שני, שהם סללו כבישים לאורך כל המדבר ולאורך כל הדרכים היו כבישים, וזה מה שאנחנו רואים, שהחשבירוש יכול לשלוט טוב מאוד. הודו ועד כוש הוא שלט בהודו כאילו זה אחד ליד השני, חזל אומרים. למה? כי היה לו מערכת כבישים שיכל לשלוח גמלים, הגמרא קוראת להם גם לפרחה, גמלים כל כך מרים כאילו הם פורחים על כנפיים. היה לו שלטון מאוד חזק במרחקים. אז החשבירוש שולט ביד חזקה וביד רמה, והוא מזמין את כולם, עושה מסיבה 30 ומעט יום. אתם מבינים מה זה 30 ומעט יום? 80 ומעט יום, סליחה, 80 ומעט יום, זה 6 חודשים, חצי שנה. ויש בזה בעצם כמה הבנות. איך אתה לוקח את השרים שלך חצי שנה? אז מסר אחד זה, אתם לא חשובים, הזמן שלכם לא חשוב, אתם כולכם שלי. אז מה, חצי שנה תעשה הפסקה? מי יכול חצי שנה לעזוב את המדינה שלו? איזה ראש ממשלה יכול לקחת חופשה חצי שנה? אבל זה כוח. חשבירוש יכול להראות להם, אתם כולכם פה אצלי. וכל יום הוא לוקח אותם ומראה להם אוצר חדש של כסף וזהב ומרגליות שיותר טוב מהיום הקודם. זאת אומרת, הוא מראה להם 180 יום, כמה אוצרות יש לו? יש לו למעלה מ-180 אוצרות. אבל 180 אוצרות יש לו להראות להם כמה הוא עשיר. עשיר. בערותו את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו. מראה להם דברים שהם אין כמות.
חלק מזה
האוצרות
של שלמה המלך?
כן. יש על זה גם במדרש, תסתכלו בתרגום. אז בתרגום יש מאיפה הוא השיג את כל האוצרות, איזה אוצרות הוא מצא, של יוסף הצדיק, של שלמה המלך. ואז המדרש שם עושה סדר לאן האוצרות של שלמה התניידו, זאת אומרת הכסף של שלמה לאן הוא התנייד. יפה יפה יפה. אז אתה תזכר שם המדרש מסכם את כל ההיסטוריה של האוצרות של שלמה, לאן הם הלכו. המדרש על אסתר.
עד היום אבל זה עבוד, לא?
אז תסתכל, המדרש מחלק, תלוי איזה אוצרות. עכשיו,